צורכים דף חוף א', פרק שני. כל שור, כל זמן שעדיין שמותר לאכול, שהבן אדם יכול לאכול חומץ בערב פסח, מה אכילה באימו, לחיו ולאוי וויס, ומויכה לנוכרי, ומותו באנוס. עובר זמנוי, הגיע כבר זמן שאסור לאכול, אוסור באנו אוסוי. בפשטות המשנה הזאת היא כמו רב מי, שהוא אמר שאסור לאכול חמץ משעה שישית ומעלה, וגם אסור בהנוי, ואין זמן שאסור באכילה ומותר בהנוי, ולא יסיק בו תנור וקיריי. אסור לקחת את החמץ, לשרוף אותו, אבל לשרוף אותו בתנור, שיחמם לו את התנור. רב יהודה אומר, עכשיו בערב פסח שיש מצווה, מה המצווה? לבאר את החמץ, אין ביו חומץ, אלו שריפו. החכמים אומרים, אף מפרר וזורה לרוח, או מטיל לים. לא דווקא שריפה. מדייק את הגמרא, כל שעה שמותר לאכול מאחי, או כל שעה שאינו מותר לאכול, ברגע שכבר אסור לאכול, אז גמרנו גם אינו מאכיל את הבהמה. לימי מתנית אינדו לא כרב יהודה, תהי רב יהודה הוי כחמש, בשעה חמישי דאינו אוכל, הוא מאכיל, דתנא. רב מאיר אומר אוכלים כל חמש וסופים מתחילת שש, רב יהודה אומר אוכלים כל ארבע, ותולים כל חמש. מה זה תולים? שהוא לא יכול לאכול, אבל את הבהמה הוא יכול להאכיל, ושורפים מתחילת שש. אוקיי, אז לכאורה משנתנו כרב מאיר. אומרת הגמרא, ואלו מאי רב מאירי, גם יש בעיה בלשון, היי כל שעה שמותר לאכול מאכיל. למה אתה צריך להגיד את המילה מותר? המילה מותר מיותרת. תגיד כל שעה שאוכל מאכיל מבעי אליי. המילה מותר, יש לה משמעות כזאת כאילו הוא מותר ומישהו אחר אסור לו. מה הכוונה? אומר רבי ברור למתניתין רבון גמליאלי. שמה סובר רבון גמליאל? למדנו לי, זה תנן רבון גמליאל אומר, חולים, הוא סובר כמו רב יהודה, נחלים כל ארבע, ובשעה חמישית תולים, ומותרים רק בענה. תרומה? כל חמש אפשר עדיין לאכול, כדי לא לקלקל תרומו, ושורפים בתחילת שש. אז אם כן, מה כוונת המשנה? ואוכי כמה, כל שעה שמותר לאכול כהן בתרומה, כל זמן שהכהן מותר לו לאכול תרומו, ולישראל כבר אסור לאכול, הישראל עדיין מאכיל חולין לבהמה, לחיה ולעופות. אז משנתנו היא רבון גמליאל. עכשיו הגמרא עוברת לקטע הבא, לא מולי למסנה באימו, לא מולי למסנה חיו, מה ההבדל? מה, למה צריכים לפרט את כולם? צריך דהי תנה באימה, דהי משייר חוזי לו, באימה רגילה לאכול במקום פתוח, ומקסימום היא תשייר חמץ, הוא יראה את זה, הוא יסלק את זה מכאן. אבל חיה דהי משיירו קומץ נעולו, היא תחביא את זה, היא רגילה לגרור את האוכל שלה לאיזה מחבור. אם אלוהי, אולי אסור להכיל את החיה, שמה זה החיה תחביא את זה, ואולי אחר כך בפסח הוא ימצא את זה. טוב, והיא תענך היו, אולי דווקא זה מותר, שומדים ישיירו, אולי כשהוא יעבור על ידה ויראה שהיא שירה את האוכל ולא יתייחס, מה אחר כך יקרה? מהסמצניאו, החיה תיקח את השיריים ותחבי. אז הוא לא יעבור בבעלי רואה או בעלי מוציא על דבר שהוא לא רואה. אבל בהמה, זינין דמשיירו, בהתחלה הוא רואה ולא כך מתייחס, הוא חושב שהיא תגמור לאכול את זה, ובסוף לא מסיקה דעתי, הוא ישכח מזה, וכוי יעלי בבעלי רואה או בבעלי מוציא, אז אולי אם אלוהי. לכן צריך להדגיש לנו שאנחנו לא חוששים, אין דבר כזה. אם הוא יראה שהיא שירה, הוא לא יעלים עין מזה. הוא ודאי ילך ויסלק את זה. עופות למה לי? באמת מיותר. הילד לטונה באמו וחיו, טונה כבר נע מעופות. הוא מוכרון הנוכרי. פשיטה, זה מותר בענועה. לפוקה מהיתנה לטנה, שם אומרים לא ימכור אדם חמץ אל הנוכרי, אלא אם כן יודע בו שיחלה קודם פסח. למה? כי בשמה סוברים שהמצווה זה לבער את זה מן העולם, שלא יהיה קיים ולא מספיק למכור לנוכרי. בסילל אומרים, כל שעה שמותר לאכול, מותר למכור. רב יהודה בן בתאירה אומר, הוא סובר כמו בשמה, שאסור למכור חמץ לנוכרי. אז הוא אומר, קוטח, מה זה קוטח? היו עושים מעט קוטח כדי לטבל בו את הלחם. עכשיו קוטח כזה יכול להספיק להרבה זמן. אז קוטח וכל מיני קוטח אסור למכור 30 יום קודם לפסח. למה 30 יום? כי ברגע שהגיעו 30 יום כבר מתחיל לחול עליו חובת ביור, כמו שלמדנו למעלה, שמהזמן ששואלים בלכות הפסח חל החובת ביור. אז לכן כבר מאז אסור למכור קוטח. הוא מותר בענוי. מה פירוש? אמרת שהוא מאכיל הבהמה על החיה, על העופות, אפילו לגוי הוא מוכר. אז ודאי שמותר בענוי פשיטה. וצריך שכרחו קודם זמנו. לקח את החמץ, חרח אותו לפני הזמן. איבד ממנו את הטעם ואת המראה. עכשיו הוא רוצה להשתמש עם זה להסקה. וקומש מלון כדי רובה. דאום הרובך, הרוך אוי קודם זמן אוי, מותר בענוי אפילו לאחר זמן אוי. חמץ שאיבד שם חמץ לפני זמן האיסור, אפשר ליהנות ממנו אפילו אחרי שאסור כבר ליהנות מחמץ בפסח, כי הוא כבר לא נחשב חמץ. רוב הזמן אוי עשו בענו עשו אוי. אז בגמרא שלנו כתוב פשיטה ורשי מוחק את זה. מסבירה הגמרא, לא יצריך אלה שויז דה רבונו. עיקר החידוש הוא שאפילו שכבר הגיע הזמן, רק דרבונו, שמדרבונו זה אסור בענועה, כבר אסור בענועה. דאומר רב גידל, אומר רב חייא בר יוסף, אומר רב יוחנן, המקדש משש שעות ולמעלה בחמץ, אפילו בלא חמץ גמור, אלא אפילו בחיטה קורדניטה, חיטים שבאים מקורדניטה, זה הרים ב... הרי הררת, אומר רשי, אולי זה כמו קורדיסטן, שהחיטים שם מאוד קשים, שהם פחות מחמיצים, אם נפלו עליהם מים, מחשיבים אותם כמו חמץ, ואפילו אם הוא יקדש בהם אישה, אין חוששים לקידושים. זה נחשב אוסור בענועה, ורבנן הפקיעו ממנו את הקידושים. ולא יסיק בו איתנו בקיריים פשיטה, אמרת שזה אסור בענועה, עונה הגמרא, לא יצריך אלו לרב יהודה. דאמר, אין ביור חמץ אל השריפה, סר כדעת חמינו הועיל, ואמר רב יהודה, מצוותו בשריפה, אז אולי בעד את הכוסו רפלי, יהיה אפשר ליהנות מזה גם כן, או משמלון שלו. עומר חזקי, עכשיו אנחנו נשים לסוגיה ארוכה, כמה דפים היא נמשכת. עומר חזקי, מניין לחומץ בפסח שאסור בענועה? שנאמר לא יאכל חמץ. חזקי הלומד, למה כתוב את הלשון יאכל? למה כתוב לא יאכל? לא יאכל משמע דבר שמביא הנאה. שמה הנאה של כל דבר שווה? אוכל. שאדם ילך בשוק וימכור נעליי, כל סחורה. למה הוא מוכר נעליים? תמורת זה שהוא נהנה שהוא מקבל כסף. ומה הוא עושה עם הכסף? הולך לקנות לו אוכל. סתם הנאות לידי אכילה הן באות. אז אם כן, שכתוב לא יאכל, אל תהנה בכלל. אפילו הנאה שיכולה להביא לך בסופו של דבר כסף שיביא לך אכילה. תאי מדי כתב רחמון לא יאכל חמץ. הוא לא כתב לא יאכל, אלא סתם היה כתוב לא יאכל, לא תאכל. והמיני איסור אכילה משמע, איסור הנאה לא משמע. כך יצא מדעתו של חזקיה. איפה שכתוב לא יאכל, הכוונה איסור הנאה. איפה שכתוב לשון אחר, הכוונה רק איסור אכילה. אז הדין הזה של חזקיה, פליגד הרבה בו, דאמר רבה בו, כל מקום שנאמר, לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, זה בא לכלול אחד איסור אכילה, ואחד איסור הנאה במשמע. עד שיפרט לך הכתוב, כדרך שפירט לך בנבלה, שאפילו שאמרתי לך לא לאכול, ליהנות מותר. רבה בו הוא אומר, וכבר נראה מה המקור שלו. כל מקום שכתוב בתורה, לא לאכול, הכוונה גם לא ליהנות. חוץ ממקומות ממוקדים וברורים שהתורה אמרה, אפילו שאמרת לך לא לאכול, ליהנות מותר. דתניא, לא תאכלו כל נבלה. יש איסור אכילה של נבלה. מה זה לא תאכלו? אז לכאורה, רק לא לאכול וליהנות כן מותר. ואיך ממשיכה התורה ואומרת? לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. מה זה גר? אם יש איזה גוי שקיבל עליו שם המצוות בני נוח, והוא גר בשעריך, תן לו את זה מתנה. או מכור לנוכרי. עכשיו, למה בגר דיברנו על מתנה, ולנוכרי דיברנו על מחירה? אין לי אלא לגר בנתינה, ולנוכרי במחירה. לגר במחירה מיני, מי אמר שמותר למכור את הנבלה לגר? תלמוד לומר, כאילו תעצור את הפסוק ותקרא אותו ככה. לגר אשר בשעריך תתננו, או מכור, פסיק. שגם לגר אתה יכול למכור. עכשיו, לנוכרי בנתינה מיני, גם פה, תקרא את הפסוק קצת קודם, וכך תקרא. תלמוד לומר, תתננה ואכלה, או מכור לנוכרי. נמצאת אומר, אחד גר ואחד נוכרי, בין ממכירה, בין מנתינה, דברי רב מאיר. יוצא שלפי רב מאיר, אדם שיש לו נבלה, אסור לו לאכול, יכול לעשות איתה מה שהוא רוצה. או למכור לגוי, או לתת לגוי. או למכור לנוכרי, או לתת לו. זאת אומרת שמותר בענוי. רבי יהודה אומר, הוא חולק, הוא אומר דברים ככתבן. לגר בנתינה, ולנוכרי במכירה. אסור למכור לגר ואסור לתת לנוכרי. לגר רק מתנה, ולגוי זר שלא קיבל שם המצוות בני נוח, רק במכירה. מה הייתה מדרב יהודה? זה עונה לך. ניסה כדאי תוך כדאום הרב מי, שלשניהם מותר הכל, לכתב רחמון אל הגר אשר בשורך ותתנו לו ואכול לו ומוכל. את המילה אוי, שהיא לכאורה יש לה משמעות של לחלק, לא אמר לי, שמע מינו שהאו מחלקת ואומרת לי דבורים ככסובון, נתינה על הגר, מחירה על הנוכרי. ומה רמר יענה? אוי, זה בא להגיד לך איזשהו חלוקה. מה? להקדים נתינה דגר למחירה דנוכרי. תדע לך, התורה אומרת לך מפורש, עדיף שתיתן את זה מתנה לגר מאשר שתמכור את זה לנוכרי. כבר נראה למה עדיף. ורב יהודה, זה שזה עדיף, לא צריך קרוא, אני יודע את זה לבד. למה? כיוון דגר אתו מצווה לאחר יויסוי. איך? כתוב בפסוק, גר ואותו אישו וחי ימוך. יש מצווה להחיות את הגר שמקיים שם המצוות בני נוח. ונוכרי, יהיה אתה מצווה לאחר יותו. אז אני לבד יודע שיש מצווה לתת מתנה של נבלה לגר. אבל לנוכרי אין מצווה, אז לא יצורך קרוס ורעו. עד כאן הסבר הוויכוח בין רב מאיר לרב יהודה. עכשיו לענייננו. מתחילים להסביר את רבה בו. מה רבה בו הוא אמר? כל מקום שכתוב אכילה, משמע גם הנאה אסור. למה? כי פה איך התורה פתחה? לא תאכל, לא תאכלו כל נבלה. נבלה אסור לאכול. אוקיי. למה היא צריכה להגיד שמותר ליהנות? אמרת רק שאסור לאכול. מזה שהיית צריך לפרט ולהגיד ליהנות מותר, סימן שכשתמיד אומרים לא לאכול, הכוונה גם לא ליהנות. אז בישלו ימי לרבה בו עלי בדרב מאיר, דאמר אחד גר ואחד נוכרי, בין מחירה בין נתינה. אז מה עיקר החידוש פה של הפסוק? שמותר בהנאה. מדי צריך קרוא למישרה נווה לבענוה, מה אתה מדייק? שסתם לא תאכלו, או כל איסורים שבתוירו שכתוב עליהם לא תאכל, אסורים בין באכילה בין באנוה. אבל אלא לרב יהודה נאמר דברים ככתבן, לדברים ככתבן הוא דעושה. אז אם כן, יכול להיות שכשהתורה פתחה ואמרה לא תאכל, התכוונה רק לאכילה. ולמה הייתה צריכה להמשיך לפרט? ללמד אותך לגר בנסינה ולגוי במחירה. אז כל איסור שבתורה מינו לידי אסורים, מינו לידי אסורים באנוה, עונה הגמרא נפקילי רבא, בואו ילמד את זה לפי רב יהודה מהמשך הפסוק לכלב תשלילות, המשך הפסוק, זה לא את הפסוק, כן? זה פסוק שנאמר על טריפו חלב נבלה, איך כתוב? ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכו נויסוי. מה זה אותו? את אותה, את הטריפה, אותו אתה משליך לכלב. והיא אתה משליך לכלב, כל שער איסורים שבתו אירו. טוב, ורב מאיר, מה יעשה עם האותו הזה שכתוב בכלב? בטריפו. הוא דורש דרשה אחרת. אותו אתה משליך לכלב, והיא אתה משליך לכלב, חולין שנשחטו באזור. חולין שנשחטו באזור, גם אסורים באנוה. מאיפה המקור מפה? מה קשור פה לחולין שנשחטו באזור? אז רש"י אומר, איך כתוב שם בפסוק? ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. מה זה בשר בשדה? מה ההבדל בין בשר שבשדה לבשר שבפנים? אז רש"י כאן מעריך להביא גמרא בחולין שהיא דורשת שיש לך סוג דבר שהוא נאסר משום מחיצה. למשל, כשאדם שוחט בהמה ונמצא בפנים עובר, העובר טהור. אבל אם הוא הוציא את היד החוצה לפני השחיטה, אז מה שהוא הוציא החוצה אסור. זה מה שנקרא שמתעסקים שם בנושא של פנים וחוץ, תוך המחיצה וחוץ למחיצה. אז אם כן, יש שם כבר רמז לחולין שנשחטים במקום שלהם או שלא במקום שלהם. אז זה מה שאומר רב מאיר, אותו, את הכלב הזה שהוא טריפו, אתה יכול ליהנות ממנו. אבל חולין שהם נשחטו באזורו, שמה זה אזור? שזה לא המקום שלהם. למה זה לא המקום שלהם? כי כתוב בפסוק מפורש, כי ירחק ממך המקום וזבחת ואכלת. במקום רחוק אתה יכול לסבוח ולאכול, אבל בתוך מחנה שכינה אסור לך לסבוח, אז גם אסור ליהנות. אוקיי, ורב יהודה, מאיפה הוא ילמד שחולין שנשחטו באזור אסורים באנוה? באמת אין לו מקום. הוא יסבור, חולין שנשחטו באזורו, לאו דאורייתא, באמת זה רק דין דרבנן. נעצור כאן, עד כאן דף חוף א'.